ברשות ראש הישיבה, ברשות הרב חנוך, ברשות הרבנים וברשות התלמידים, הציבור כולו, הנושא שבזאת שנדבר, נושא של נעשה ונשמע. אתם יודעים, כמו כל דבר בעולם הזה, כשמסתכלים על הדברים מקרוב תמיד מגלים דברים חדשים. כך זה בדברים גשמיים, וקל וחומר בדברים רוחניים. אנחנו מורגלים לרעיונות הידועים ביחס לסן ונשמע, אבל חשוב שקודם כל נזכור ונדע מה ההסברים הפשוטים אצל הפשטנים במהלך של נעשה ונשמע, ואחר כך נראה דברי חז"ל על נעשה ונשמע, ומתוך כך גם נראה קצת את דברי הראשונים והאחרונים. כמובן בהסבר של הפסוקים לפי הפשט, אתם יודעים שישנו מפרש אחד בין הראשונים שנקרא רבינו בחיי, שמשתדל מאוד בדרך כלל כל פסוק בתורה לבאר תמיד בארבעה רבדים. רובד אחד פשט, השני דרש, השלישי שכל, זה הרמז, זה ההיגיון, והרביעי סוד. אנחנו כמובן נעסוק רק בפשט ובדרש. אנחנו מוצאים שלושה שלבים בנושא של התייחסותם של ישראל לתורה, למתן תורה. בפעם הראשונה בפרשת יתרו, כאשר משה רבינו כשליח השם מציג את הדברים לפני בני ישראל, אז כתוב שאכן אחרי שמשה רבינו אמר להם, מופיע פרק י"ט פסוקים ד' ה', אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים וכו', ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתם לסגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו'. פירוש, הקדוש ברוך הוא שואל את ישראל, אתם מוכנים לקיים את חוקי השם ואז להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? התשובה של ישראל היא, וינו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה דברי העם אל השם. קרי, כבר כאן אנחנו רואים את ההתעלות של בני ישראל. בני ישראל לא חוקרים, לא דורשים, לא מבררים. התגובה שלהם מיד בכיוון של קבלת עול מלכות שמיים, כל אשר דיבר השם נעשה. מיד מסכימים, אין שום בעיה. בהמשך, משפטים כ"ד, כתוב באלף, אל משה אמר עלי אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו וכו'. ואז כתוב, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אז אנחנו רגילים להסבר של רש"י, שכמובן הכל על פי חז"ל, שעדיין אנחנו עוסקים לפני מתן תורה. אם זה לפני מתן תורה, צריך להבין מה זה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. איזה משפטים יש לפני מתן תורה? אז רש"י אומר, שבע מצוות בני נוח, ושבת וכיבוד אביהם, פרה אדומה, ודינים שניתנו להם ממרה. רש"י צריך כאן להידחק בפסוקים, אבל רש"י מעמיד שהכל מדובר עדיין לפני מתן תורה. ואז שוב, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. כן, עדיין בני ישראל מקבלים על עצמם בשנית לעשות את דברי השם. ואחר כך בפעם השלישית בהמשך כתוב, ויכתוב משה, פסוק ד', את כל דברי השם. איזה דברים? הרי אנחנו מדברים עדיין לפני מתן תורה, אם כן, כל הדברים מבראשית עד דברים שלפני מתן תורה. פסוק ז', ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. מה זה ספר הברית? זה אותו ספר שעכשיו כתבו. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פה פתאום בני ישראל הוסיפו את העניין של נשמע. אמרו פעם השלישית נעשה, והוסיפו ונשמע. השאלה, למה בשלב הזה פתאום נזכרו להוסיף את ונשמע? מה קרה? אז קודם כל חייבים לבאר את הפסוקים על פי הפשט. על פי הפשט הדברים מובנים ביותר. למה? כי על פי הפשט, באמת, מה שכתוב, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, משה רבינו עכשיו מופיע אחרי מעמד הר סיני. מה זה משפטים? זה את כל פרשת משפטים. זה דברים שכבר נאמרים אחרי מעמד הר סיני. בני ישראל שומעים את כל מה שנאמר במעמד הר סיני, עוד דברים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה הפשט משפטים. כך מסבירים הפשטנים, אבן עזרא וכו'. אמרו, את הדברים האלה נעשה. אם קיבלנו על עצמנו לפני שידענו, בוודאי שאנחנו מקבלים על עצמנו אחרי שאנחנו שומעים, בוודאי. ואז כתוב, ויכתוב משה את כל דברי השם. מה הוא כתב? מה? את כל המשפטים. מתקדמים. לא רק שהוא השמיע להם, עכשיו הוא גם כותב את זה. פסוק ז', ויקח ספר הברית, אותו ספר שכעת נכתב ויקרא באוזני העם. עכשיו הם שומעים את הברית, אותו ספר. הם יודעים שעכשיו הם יכולים ללמוד את הדברים מתוך ספר הכתוב, מתוך ספר תורה. אמרו, אם יש לנו ספר שממנו נוכל להמשיך ללמוד בעתיד, אז על כך תגובתם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. יש לנו עכשיו מאיפה ללמוד. זה ההסבר הפשוט של נעשה ונשמע. כל זה לפי המהלך שאכן באמת מדובר אחרי מעמד הר סיני, ואז הדברים נכתבו, כל מה שנאמר במעמד הר סיני, המשפטים וכו' כתובים בפנים, אז זה אומרים נעשה ונשמע. אז בואו נראה עכשיו הסברים נוספים בדרך הפשט, כפי שהדברים מסוכמים באבן עזרא. פה האבן עזרא מביא איזה 4-5 שיטות בדרך הפשט, בואו נראה עוד כמה שיטות בדרך הפשט, ואחר כך נגיע לדברי חז"ל. תראו בבקשה בקטע 4, ויקח ספר הברית הוא שכתב, ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז הוא אומר ככה, בתחילה סיפר להם, וענו כל אחד, כאילו כל אחד, ואתה קרא באוזניהם כל הכתוב. ואז הוסיפו ונשמע. למה נשמע? אתם נעשה כל הכתוב ונשמע אותם תמיד. כמו שאמרנו, שלא ישכח מפינו, כי הרי יש כאן עכשיו ספר, אז יש לנו ממה לשמוע. זה בעצם בנוי על המהלך שאנחנו כעת דיברנו. והגאון אמר כי הוא מוקדם ומאוחר. קרי, מה שכתוב נעשה ונשמע זה מוקדם ומאוחר, הכוונה זה כאילו אמור נשמע ונעשה. קצת חידוש להגיד אין מוקדם ומאוחר על דבר כזה, בדרך כלל אומרים זה על סדר ההשתלשלות ההיסטורית, לא על דברים כאלו. טוב, אבל בואו נראה עוד כמה הסברים על נעשה ונשמע בדרך הפשט, ככה בשביל להתחכך עם הדברים בדרך הפשט. כל זה אנחנו עושים כהכנה לדברי חז"ל, או הכוונה נעשה המצוות הנטועות בלב, הכוונה המצוות שהלב מתחבר אליהם, הלב מבין אותם, ונשמע מצוות הקבלה, הכוונה מצוות שאנחנו לא יכולים להבין על פי שכלנו אלא רק מכוח המסורת. קבלה הכוונה היא למסורת. או נעשה כל המצוות שצווינו עד עתה, שציוונו עד עתה. נעשה זה לשון עבר, ונשמע לשון עתיד, כל המצוות העתידות. עוד אפשרות בדרך הפשט. או נעשה מצוות עשה ונשמע מצוות לא תעשה. עוד אפשרות. אם כן נזכור, ההסבר הכי הכי פשוט, כמו שאמרנו, הנשמע התחדש כאן בגלל הספר הברית. זה ההסבר הכי הכי פשוט, וזה מה שעולה מההסבר הפשוט של אבן עזרא. אבל אבן עזרא מעלה בדרך הפשט עוד כמה אפשרויות של נעשה ונשמע. הנושא הזה בעצם, שהאפשרות האחרונה שאומרים נעשה זה מצוות עשה, כי מצוות עשה עושים, נשמע לא תעשה צריכים רק לשמוע, הרעיון הזה בעצם כבר מופיע במדרש, תראו במספר 3, מדרש שמופיע בתורה שלמה לרב כשר, כתוב בשורה הרביעית מקטע 3, כל אשר דיבר השם, אלא כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, נעשה זו מצוות עשה, ונשמע זו מצוות לא תעשה. טוב, אם נמשיך את הרעיון הראשון שאיתו פתחנו, שנעשה נבצע, נשמע נלמד מתוך ספר התורה, בואו ננסה קצת לפתח את הרעיון הזה שהם קיבלו על עצמם ללמוד, בעצם הם קיבלו על עצמם את מצוות לימוד התורה. תראו בבקשה עדיין ב3 בסימן סמך וב, נעשה ונשמע קיבלו עליהם תלמוד תורה והמעשה. ננסה קצת להרחיב את הדיבור על הדברים הללו. הבית הלוי בביורו על התורה מסביר, יש שני סוגים של לימוד תורה. יש תורה שאדם לומד לימוד כאמצעי על מנת לדעת מה לקיים, יש לימוד תורה לשם לימוד, לא כאמצעי למעשה אלא בכדי לעסוק ולדעת את דבר השם, את חוקי השם. זה ללמוד על מנת ללמוד, על מנת לעסוק בדברי תורה, על מנת לדעת דברי תורה, לא כאמצעי לקיום. אומר הבית הלוי כדבר הזה, ברגע שבני ישראל אמרו נעשה, זה כולל בתוכו ללמוד גם דברים לצורך עשייה. אבל אחרי שהם אמרו ונשמע, קרי נשמע אחרי שנעשה, זה כבר לימוד תורה לשם לימוד תורה. זה לימוד לשם עיסוק, לימוד לשם ידיעה. יש חשיבות עצומה, אז זה נאמר תלמוד תורה כנגד כולם, ללמוד על מנת ללמוד. אני רוצה קצת לעמוד על הנקודה הזאת. תראו, המוח כל הזמן עובד. פעם הסבירו לי בחורים בישיבה על המחשב, כשהמסך סגור הוא כל הזמן פולט תמונות. תלמידים הסבירו למה הוא צריך לפלוט תמונות, כי אחרת המוח של המחשב מתייבש. המוח כל הזמן צריך לעבוד, גם בלילה כשחולמים המוח עובד. או אם המוח עובד, אז יש פה רק שאלה אחת. אין פה שאלה האם להפעיל את המוח, אלא יש פה שאלה במה אנחנו מזינים את המוח שלנו. יש שתי אפשרויות. או שמזינים את המוח בדברים שהם לא מביאים תועלת לנשמה, לנפש ולגוף, או שמזינים את המוח בדברים שהם מחיים. לימוד תורה, כשאדם עוסק בלימוד תורה, וזה לא משנה באיזה סוגיה, זה מזון שמחיה אותו. לכן תמיד תראו, אדם לומד תורה הוא כולו חיוך, כולו שמחה, כולו אור, כי זה המזון שמחיה אותו. ומה שקובע, רבותיי, החלק הכי קריטי במבנה האנטומי של האדם זה המוח. תמיד קובע מה נכנס למוח של האדם, מה הוא חושב, מה הוא רואה. הכל הולך סביב המוח. המוח זה האזור הכי רגיש שבאדם, הכי רגיש. ומתוך כך בואו נגיע לדברי הגמרא, הסוגיה במסכת שבת דף פיחת במקור הראשון. תראו בבקשה בשורה השנייה מלמעלה, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. למה שני כתרים? זה בהחלט המשך של המדרש שראינו במדבר רבה, על פי הביאור של הבית הלוי. מדוע שני כתרים? שני כתרים כי הם קיבלו על עצמם שני דברים, לעשות, ללמוד על מנת לעשות. אז קודם כל קיבלו על עצמם תעשייה, בית קיבלו על עצמם לימוד תורה כלימוד תורה, מזון מוחי, מזון למוח. אז זה מגיע להם שני כתרים, כתר של עשייה וכתר הלימוד. כתוב בהמשך, כיוון שחטאו ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום וכולי. יפה, אם כן, זה המשך לגישה של אותו מדרש עם הבית הלוי. אבל בואו נדלג על כמה שורות, נראה עכשיו את הקטע שהוא בעצם קטע מאוד מאוד משמעותי עם המון השלכות. נראה דבריו של רבי אלעזר, שורה שנייה למעלה מהרחבות. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רע זה? יש כאן קוד סודי שמלאכי השרת משתמשים בו. זה שייך רק למי שבבחינה של מלאכי השרת. דכתיב תהילים קג, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. המלאכים עושים ואחר כך שומעים. עושים, לא רק שהם שומעים אחר כך, אלא אפילו עוד יותר מזה, הם עושים על מנת לשמוע. קרי, עצם העובדה שהם עושים קודם ואחר כך שומעים, זה כבר דרגה גבוהה. אבל כשנדייק בפסוק נראה, יש כאן דרגה עוד יותר גבוהה. עושים בשביל לשמוע, זאת אומרת, העשייה אמצעי לתכלית של השמיעה. אנחנו נסתפק קודם כל בדרגה הראשונה, ברישה עושה וההדר לשמוע. קודם כל עושים ואחר כך שומעים. אמר רבי חמה ברבי חנינה, מה עוד הכתיב? כתפוח בעצי היער. למה נמשלו ישראל לתפוח? תפוח, מסבירים כאן בעלי התוספות, הכוונה היא להתרוג. לומר לך, מה תפוח זה? מה מיוחד להתרוג? בניגוד לשאר העצים, פריו קודם לעליו. אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. ישראל הקדימו את הפרי לעלה. צריך להבין את זה. מה? לכאורה צריך להבין איך באמת בני ישראל, למה הם הקדימו נעשה לנשמע? קודם כל היו צריכים לשמוע ואחר כך לעשות. זה לא דבר מכובד להיות פזיז ולהיחפז. כן, כן, כן. מה כן, כן? מה אתה מקבל על עצמך נדרים שאתה לא יכול לעמוד בהם? אז זה כתוב, טוב אשר לא תדור, אשר תדור ולא תשלם. מה אתה אומר כן, כן? בואו נראה דברי רש"י. רש"י בשורה החמישית, עושה דברו לשמוע, מוכנים לעשות קודם שישמעו, ולא כדי שאר העבדים ששומעים תחילה את הדבר לידע, אם יכולים לקבלן, יכולים לקבלן עליהם עם לאו, פריו קודם לעליו, כך דרכו, וחלוק משאר אילנות, חנתת פירותיו קודם לעליו. טוב, זו דרגה מאוד מרשימה. נאי סולומו, אין לנו בעיה, אנחנו מיד מסכימים. אחר כך נראה על מה הסכמנו. מה? זה באמת מעורר התפעלות, אבל זה גם מעורר תמיהה מאוד גדולה. באמת, זה לא הגיוני. מה אתם מקבלים על עצמכם דברים שאתם לא... שאתה הולך לקנות נעליים, אתה מודד אותם קודם. מה תגיד? אני לוקח את הזוג הראשון. אז תורת חיים, שזה הדבר המשמעותי ביותר, לא תבדוק? בואו נראה את המשך הגמרא. האוצדו כי דחזיה לרבה, ראה את רבה דקמיין בשמטה, הוא שקוע בסוגיה. ואתם כבחורי ישיבה יודעים, כששקועים בסוגיה, בגלל שסוגיה, הרי זה לא משהו כליל. לפעמים אנחנו ככה אוהבים לטעום פה, לטעום שם, אבל סוגיה זה דבר שדורש מאמץ מוחי רציני. זה שיטות, זה לנתח, סברות, מקורות, חילוקים, הגדרות. זה דורש מאמץ מוחי. ואתם יודעים, יש הרבה סיפורים על גדולי ישראל. הוא היה הולך ברחוב, שקוע בסוגיה, ופתאום העמוד החשמל נכנס בראש שלו. הוא שואל, איך העמוד הגיע אליי? אני לא הגעתי לעמוד. זאת אומרת, כשאדם שקוע בסוגיה, אז הוא לא יודע מה קורה סביבו. וגם השעות עוברות, והוא יכול לשקוע בסוגיה גם 24 שעות ביממה. הוא לא הרגיש שהשעה תעבור. כי זה. הוא פשוט מתרומם לעולם אחר. איך רבה התנהג בזמן שהוא היה בשקיעה כזו בסוגיה? מה כתוב? יד אצבעת הדידי תות הקרה וכמה הצבעו וכמה ון אצבעתי דמה. מרוב שקיעות בסוגיה, אז הוא שם את האצבעות שלו מתחת לכיסא והם דיממו. הצדוק יראה את זה, אמר לו, מה, איזה מין עם אתם? הוא אומר, התכונה הזאת היא מאפיינת את העם שלכם. אמר לו, אמא בזיזה, כל זה נובע מהתכונה היסודית שטבועה בכם, עם פזיז, עם לא שקול, עם לא מתון, לא רגוע, עם עצבני. הוא אומר, הנה הוכחתם את זה כבר פעם אחת בהיסטוריה, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, הקדמתם את פיכם לאוזניכם, עקתי בפחזותייכו כמייתו, אתם עדיין אוחזים בפזיזות הראשונית הזו, הקדומה הזו. למה? אומר אותו צדוקי ברישי, בא אליכו למשמה, אם הציתו קבליתו, ולא לא קבליתו, תבדוק אם מתאים לך קבל, אם לא אז לא. הצדוקי הזה בא בטענה גדולה מאוד, אומר אתם עם את מיד על הטרף, אין שלבים אצלכם, אין לכם זמן, אין לכם זמן לשלבים, הטבע בנוי על שלבים, הפרח, העץ, דלים, טיפה לטיפה, מים שחקו אבן, הכל טיפה לטיפה, אצלכם החוקיות שונה, אתם מיד עתים על הסוף, על המטרה. מה פשר התכונה הזאת? איך הוא הגיע לזה מהלימוד תורה של רבא? הוא רבא שקוע בסוגה, הוא בכלל מתעלם מדברים מסביב. מה עם הגוף? מה עם הדברים הפשוטים? אין גוף, אין אצבע, אין דם. מה זה? רבא התייחס לטענה הזאת ברצינות. הגוי לא הבין את התכונה הזאת. אז רבא אמר לו ככה. אמר לו, ענן דסגינן בשלמותה, אנחנו שולחים בתמימות, רש"י אומר בתום לב, כדרך העושים מאהבה, ושמחנו עליו שלא יתענו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. כתיב בן עלינו נאמר במשלי י' תומת ישרים תנחם, התמימות, התום של הישר היא תנחה אותו לדרך הנכונה. וסלה והנח אינשי דסגן בעלילותה, אותם אנשים שהולכים בצורה עקומה, בצורה מובטת, עליהם נאמר וסלב בוגדים ישדם, הכוונה סלף, סילוף של דרך מעוקבת, ישדם סופה ליפול, מלשון שוד, הם יפלו כמו שאדם נופל בשוד. צריך להבין את תשובתו של רבא, מה רבא ענה לו כאן, מה יש כאן? יש כאן עומק עצום עם המון 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 השלכות. אתן לכם משל. אתם זוכרים, אנחנו מקרבים עכשיו שוב לקיץ, בקיץ בין הזמנים כשהולכים לבריכה יש בריכות עם מגלשות מים. יש שני סוגים של מגלשות מים. יש מגלשת מים אחת שהיא המפותלת יותר, המעוקלת יותר, ויש מגלשה מהסוג השני, החלקה, התלולה. כשאדם עולה בפעם הראשונה למגלשות מים, איזה הוא יעדיף? מאיזה מגלשה הוא יפחד יותר? מהתלולה או מהמעוקלת? מה אתם אומרים? איזה הוא יעדיף? אדם שהוא פחדן, לא אמיצים כמוכם. מה הוא יעדיף? מה אתם אומרים? מה? למה את המפותלת? למה? שימו לב, למרבה הפרדוקס, במגלשה המעוקלת מפותלת, בגלל הפיתולים והעיכולים יש לאדם שליטה במצב. הוא אומר, הנה אני השולט, יש לי שליטה בקצב, יש לי שליטה בכל סיבוב, אני שולט בשלב האחרון לפני שאני מגיע למים. העיכול נותן לי את הנוכחות, הוא נותן לי את השליטה המוחלטת במצב. המגלשה המפותלת דורשת ממני לסמוך על המהנדס ולסמוך על הנהלת הבריכה שהם בנו איתה במסלול בצורה כזאת, למרות שהוא מפחיד, סופו שבר לא יקרה לי שום דבר, ואני לא עושה, אני יושב, אסור לי לאחוז בשום דבר, אני בעצם מטיל את יהבי על היושר של המהנדס והנהלת הבריכה, שהמסלול הזה יוביל אותי בריא ושלם לתוך בריכת המים. בסופו של דבר, איפה אדם ירגיש יותר טוב, יותר כיף? כמו שאמרנו במעוקלת, הוא ירגיש יותר שליטה, אולי יותר ביטחון. הוא ירגיש שהוא זה שמוביל את עצמו. אבל בבריכה התלולה, הוא ירגיש את הכיוון הפוך. איזה יופי, אני שט לי במים. אני אב ברוח. מישהו מוביל אותי פה. מוריי ורבותיי, כאן בא לידי ביטוי ההבדל בין עם ישראל לאומות. ברור, כמו שחזל מספרים לנו, הקדוש ברוך הוא בא לאומות. עשיו שאלו מה כתוב, לא תרצח, אמרו לא מתאים. ישמעאל, לא תגנוב, לא מתאים. נכון, הם צודקים, זה לא מתאים. הם צריכים לבדוק אם התורה מתאימה להם. עם ישראל, מוריי ורבותיי, בעצם המהות של עם ישראל זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא, להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רק מציע, עם ישראל רק מריח את האלוקות, הוא מיד עט למטרה. זה כמו אדם רעב. אדם שהוא רעב, אז מה הוא יעשה? ישאל יותר מדי שאלות? אוקיי, אדם לא אכל שבוע שלם, אז מה, יבדוק? אז בעצם כמה אנרגיות יש בזה, וכמה נטרן, ואיך זה נכנס, איך הדברים התחלקו בתוך הגוף? הוא רעב, הוא צריך לחיות. עם ישראל, תומת ישרים תנחם. הישרות, התמימות, הרצון להתחבר לתואר, לתורה האלוקית, גורמת לו לדלג על הכל. הוא מרגיש שהבדיקות, הבחינות, פוגמות בדבר. כי נכון, הנשמה היא באמת מעל הכל. אבל התורה היא טובה לא רק לנשמה, היא טובה גם לנפש, היא טובה גם לגוף. אבל הנשמה לא יכולה להתאפק. אספר לכם סיפור שמספרים על הרבי מקוצק. אומרים, היה פעם יהודי שהייתה לו בעיה רפואית גדולה. הוא בא לאדמור, אומר לו, אני רוצה שתיתן לי ברכה שהעניין ייפטר. אומר לו אדמור, תשמע, פה זה לא תחנת רכבת, באים, מקבלים שירותי ברכות. תחיה פה כמה ימים, תיכנס לעניינים, ואם ידבק בך מה משהו, אז נראה מה אפשר לעשות. הוא הביע את הסכמתו. אחרי כמה ימים, בא גוי, שכן, דופק לו בדלת. אומר לו, כבוד הרב, הרי גרים אצלך מדי פעם כל מיני אנשים מוזרים, אבל הפעם יש פה יהודי שאכן השיג שי חדש. תסתכל מה הוא עושה פה על הגג. מסתכל, יוצא אחרות אורות, או רוקד, שמח. אומר לו אדמור, עכשיו שהגעת על כזו דרגה, אני אברך אותה את מה שרצית. הוא צוחק, שואל אותו הרב, למה אתה צוחק? הוא אומר, כי עכשיו אני כבר לא צריך את זה, יש לי את הקדוש ברוך הוא, יותר מזה אני לא צריך. לא צריך. הנשמה נפשי חולת אהבתך, אנא אל נערפן על הבערות לנועם זיווח, אז תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת עולם. הנשמה רוצה את המזון האלוקי. עם ישראל יוצא ממצרים אחרי שיעבוד ששבר את רוחו. עם ישראל יוצא בצמאון אדיר, והקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני מציע לכם את המזון האלוקי, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אמרו בני ישראל, נעשה.
בוודאי שכן
נעשה, אפילו נשמע אחרי זה,
בוודאי שכן,
זה אנחנו, זה האמת שלנו. ברגע שיהודי מרגיש שהוא מגיע לאמת שלו, הוא לא צריך את הבדיקות. התכונה הזאת של להגיע מיד למטרה היא תכונה שטבועה בעם ישראל עמוקות. אבל כאשר היישום של אותה תכונה היא לא ביחס לתורה, היא לא ביחס לעבודת השם, או אז יש בזה סכנות גדולות. התארחה אצלנו בשבת אישה שהתגיירה לפני הרבה שנים מגרמניה, אומרת לי, תשמע, אני לא מבינה איך מדינת ישראל, יש עכשיו מלחמה, לא? שנתיים וחצי נהרגים יהודים, יורים בנו, אז איך פתאום תוך יום אחד פתאום מוכנים לעשות שלום ולשכוח? הוא אומר, תשמע, אצל הגויים אין דברים כאלה, מאיפה אתם ממציאים את זה? מאיפה אתם ממציאים את זה? זה הצד השני של אותה עם הבזיזה. יהודים תמיד מגיעים יד למטרה. איי, זה מזון מדומה. שלום. זה מדומה. אבל מדלגים על כל השלבים. אצל הגויים אין דברים כאלה. שלבים, נבדוק, נראה, נעשה תקופות ביניים. כבר חגיגות. זה יישום של אותה תכונה בצורה פרובלמטית. זה העם הבזיזה. זה היישום של אותה תכונה שרוצה להידבק באמת המוחלטת. היא נדבקת עכשיו בכל מיני דברים שהם תחליפי מזון של האמת המוחלטת. לכן לעם ישראל יש תמיד נטייה בכל דור ודור להקים איזשהו עגל חדש. כי אותה תכונה של להידבק באמת, שעם ישראל לא נדבק בקדוש ברוך הוא, חייב להידבק באיזשהו עגל. אז פעם הוא יאמין בבני אדם, יגיד, או, אתה יודע מי זה, הוא. הוא גאון העולם, הוא המנהיג של עם ישראל. אחר כך יתחזבו ממנו, יעשו עגל כזה, כל פעם עגל אחר. זה תכונה יהודית. כל פעם להקים עוד עגל. פעם אמרתי לתלמידים, אמרתי להם, אוסלו זה גם עגל. לתוך כדי שיחה, נו, אוסלו זה גימטריה של עגל. מה זה גדר הפרדה? גדר זה פעמיים עגל. כל מה מחפשים עגל. גדר הפרדה, מה, על מה אתם מדברים? מה? אז הטיל לא יכול לעבוד גדר הפרדה? אז מה, אתה רוצה עכשיו להפעיל את ערביי ישראל? שהם יהיו המחבלים הבאים? מה, העגלים האלה? מה כל הזמן מחפשים עגל? או, הפתרון משם. עכשיו העגל החדש, עקבה. כל יום עגל אחר. צריך לבדוק את הגימטריה של עקבה, הבחן, עוד לא בדקתי. צריך לראות אם זה פעמיים עגל או שלוש פעמים. כל פעם עגל חדש. זה תכונה יהודית. לא ליבל. אצל הגויים אין דברים כאלה. הגויים לא מתלהבים. אתה רואה שהפלסטינאים מתלהבים? לא. הם רגועים. הגויים רגועים. עם ישראל, או, קופץ, נעשה. שאלה רק מה? בעניין הזה, הייתי רוצה שנראה בעזרת השם ביחד את הקטע שמצולם בעמוד השני, לא בדף השני, באותו עמוד, באותו דף, אבל בצד השני. בקטע השני זה לקוח מעין היה על שבת. תראו בבקשה, נדלג על האותיות הגדולות כי קראנו את זה בגמרא. תראו בבקשה בשורה חמישית, כשרואים הקשבה רוחנית עליונה ההולכת ומתגברת על כל הרגשות הגופניות עד שהיא מבטלן את הרגשות הגופניות ומשתקתן, אפשר לחשוב את התגלות כוח זה בשני אופנים. כשרוצים לנתח את אותה התרגשות, את אותה הקשבה רוחנית, אותה התעלות, אפשר לנתח אותה בשני כיוונים. או שהוא דבר זר, איזה מין קריזה, הבא הוא מתפרץ נגד החוק הטבעי של חיי אדם. קרי, יש פה איזה שרעיון, שאומנם אדם מתלהב, אבל בסופו של דבר לטווח החוק, הוא לא לטובת האדם, הוא לא לטובת הגוף, לא לטובת הנפש, זה לא לטובת אדם, זה רק נשמע דבר יפה. נגד חוק הטבעי של חיי אדם, שראוי לו לאדם להיות לכתחילה ניזר ממנו, שלא יעבור עוד ולא, כדי שלא ירוס את מוסדי החיים הגופניים שלו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או באופן אחר, שהוא התגלות כוח עליון, משלים. ההתעלות הזאת היא אמיתית. היא טובה לא רק לנשמה, היא טובה גם לגוף ולנפש. שכל הכוחות הגופניים והנפשיים כולם מתעלים על ידו, מתוך כך הם בטלים אליו. ומתוך שהעניין הוא באמת בא מיסוד של עלייה כללית, שהאמיתיות הטבעית של החיים צריכה להביא אליו. החיים הם בטוחים מכל הירוס, כי לא יהיה נזק. ועד הרבה, הרי הם מוכרחים להיות בכלל אותם מוסיפים איתניות על ידי הליטן למקורם היסודי. בשואבם שפעת חיים ממעינם המקורי. ההתעלות של נעשה ונשמע היא הייתה טובה לא רק לנשמה, זה מזון שהוא טוב גם לגוף וגם לנפש. גם הגוף וגם הנפש רוצים את החיבור לקדוש ברוך הוא. זה טוב לשלושת המעגלים. עד לכאן דברי הגמרא. בואו נראה כהמשך לדברי הגמרא קומה נוספת בקטע 5. חוזרים לעמוד, צפורנו, נעשה ונשמע. נעשה לתכלית שנשמע בקולו, כעבדים המשמשים את הרב שלא עמד לקבל פרס, קניין עושר דברו לשמוע בכל דברו. כי הגמרא מדברת על דרגה נעשה בלי שאנחנו יודעים, אלא מתוך האמת. הספורנו מדבר על דרגה נוספת, נעשה כאמצעי, כמו שכתוב של מלכי אשרת, עושה דברו לשמוע. נעשה, למה? כי יש לנו רצון אחד, לשמוע בכל השם, לעשות את רצון השם. המימוש העצמי הגבוה ביותר של יהודי, לעשות את רצון השם. כי אם נעשה, למה? בשביל להגיע לדרגה של עשיית רצון השם. זה פיתוח המשך דברי הגמרא. השפת אמת אומר, נעשה ונשמע, על ידי זה שעושים, אז גם זה משפיע על שמיעה יותר טובה. ברגע שאדם עושה, אז גם הלימוד תורה שלו הוא יותר טוב. זה קצת דומה לספורנו, אבל שונה גם. מתוך כך, הייתי רוצה שנגיע לדבריו של רבינו יונה, במספר 2, אבות רבי נתן. יש מאמר מעניין מאוד באבות רבי נתן בעניין הזה, ואמר באבות רבי נתן, כל שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מה המקור לזה? שנאמר, נעשה ונשמע. דבר מדהים. נעשה ונשמע, זה מעשיו מרובין מחוכמתו. איפה יש כאן מעשיו מרובין מחוכמתו, נעשה ונשמע? בכלל יש שאלה, איך מעשיו של האדם יכולים להיות מרובין מחוכמתו? מה אדם עושה? מה שהוא יודע. כן, המעשים בדרך כלל חופפים לחוכמה. איך הם יכולים להיות מרובין מהחוכמה? אומר רבינו יונה, תראו את הסברו של רבינו יונה. ביאור הדבר, כי האיש אשר קיבל על נפשו בלב נאמן לשבור לעשות על פי התורה אשר יראו ולמשפט אשר אמרו לו יושבים למשפט, יל בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות על אשר שמע אוזנו מדברי תורה ותבן להם, על הדברים אשר לא גלו אוזנו עליהם עדנה, וצדק לבש וקנה זכות על הנגדות אליו על כל הנעלם עיניו, ואחרי זאת יום יום ידרוש וישקוט דלתות מוכיחיו וישכיל מכל מלמדיו נמצא האיש הזה מעשיו מרובין מחוכמתו, כי לא ידע את הדבר. נסביר. אומר רבינו יונה, כשבני ישראל קיבלו על עצמם את התורה, אמרו נעשה, ולא ידעו מה כתוב בתורה. זאת אומרת שהם מוכנים לעשות לפני שהם יודעים. הם מחוברים לעשייה על דברים שעדיין לא יודעים. יש כאן נכונות לעשייה. זה נקרא מעשיו מרובין מחוכמתו. הנכונות הזאת, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. זה נחשב לעשייה. זה נקרא מעשיו מרובין מחוכמתו. ונמצא האיש הזה מעשיו מרובין מחוכמתו, כי לא ידע את הדבר, והנה שכרו איתו עליו. הוא קינה מה שאמרו ישראל בסיני, נעשה ונשמע, שהקדימו קבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה. ובעניין אחר לא ייתכן שיהיו מעשה אדם מרובין מה שהוא יודע. כן, הנכונות, מחשבה טובה כמעשה, זה נקרא מעשיו מרובין מחוכמתו. מה נאמר על זה? חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת שמי שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מקבל על עצמו לעשות את דבר השם, חוכמתו מתקיימת. זה משפיע על חוכמת לימוד התורה. זאת אומרת שאין לימוד תורה כמו שצריך בלי שיש בעצם קבלת עול מלכות שמיים שקודמת. זה דומה לשפת אמת שהזכרנו, שקבלת עול מלכות שמיים הנעשה משפיע על הלימוד תורה. אם כן, אם נעשה סיכום ביניים קצר, ראינו בהתחלה את הסברים דרך הפשט, ראינו את בית הלוי, תוך זה הגענו למהלך של הגמרא, הנושא של עם הבזידה, ראינו את הספורנו, שעשייה לצורך שמיעה, וראינו את עבוד רבי נתן עם השפת אמת, עשייה, קבלת עול מלכות שמיים, שמשפיעה על חוכמת לימוד התורה. לסיכום העניין, בואו נראה בקטע, בעמוד, בדף השני, נעשה ונשמע מאמרי הראייה. יש כאן סיכום מאוד חשוב. וכל זה בנוי בעיקר על המהלך המרכזי שהבאנו, מהלך הגמרא. כתוב ככה. נראה מיד את הקטע בפנים, נדלג את ציטוט של הגמרא. הקדמת נעשה ונשמע, זהו כוחן של ישראל מאז ומעולם. זוהי תכונה יהודית. ושאנו חשים בקרבנו שבמעקה הטבע של כל מהותינו, כי קדושת היהדות צפונה, ואם אנו חשים איזה חלישות בגבורתה בנוגע לנפשנו, אנחנו צריכים ראשית כל להתעורר, להיות נאמנים לעצמנו. ננער את עצמנו מכל התכחשות עצמית. אתם יודעים, תכונה יהודית קלאסית זה התכחשות עצמית. בגלל שליהודי יש נשמה גדולה, אז אם הוא לא מחובר אליה, אז יש לו התנגדות אליה. אז אצל הגויים אין דברים כאלה, זה מה שנקרא שנאה עצמית. ונדע להגן בגאון על הצוויון השלם שלנו. ואז נצעוד בעוז על דרכנו בכל מסילות החיים ובכללם גם כן בדרכה של התחייה הלאומית ועניין הארץ. כל דבר חקוק בטבע, וכאן אנחנו מגיעים לקטע מאוד מאוד חשוב, כל דבר שחקוק בטבע, בעלי חיים או דומם, אינו צריך לשמיעה וללימוד. מה שחקוק בטבע לא דורש למידה. דוגמה, הדבורה בונה את ה-A כברתה בדיוק המספרי היותר שלם. מה, היא למדה את זה בטכניון? את הדיוק המספרי שהיא עושה, כל השמיניות שהיא עושה? בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה? מפני שכך חקוק בטבעה. היום מקובל תזונה נכונה, לומדים ספרי הדרכה על תזונה טבעונית נכונה. ראיתם פעם חתולה שיושבת עם משקפיים ומעיינת בספרי תזונה נכונה? לא, זה טבוע בהם, הם לא צריכים את זה. מה שטבוע בטבע לא צריך הדרכה. ובעולם הרוחני אין היצורים הרוחניים העליונים צריכים שמיעה לפני מפעליהם. למה? מפני שקדושתם היא להם טבעית, הטבע ברור. רק בני אדם עלולים להיות נבוכים על ידי מאומות המדע המזויף. יש בלבולים השקפתיים, צריכים התאמצות לשוב אל הטבע התור הנפשי שלהם. אבל סך הכל מה אנחנו עושים? חוזרים לטבע שלנו. ואנחנו במעמד הר סיני, בית אשר ראש הפסגה של עמיתת אבותינו התגלה על כללנו, בית אשר אדון כל נגלה עלינו בערפילי תואר ללמד לעמנו תורה ומצוות, באנו לידי המעלה העליונה הזאת ונהיינו ישראלים טבעיים תאורים כטבע האיתן של נשמתנו בעצם תוארה. בשביל כך הגדלנו עשה נשמע למעלה מכל התרבות המזויפת של האנושיות השוגה בעבליה והסובלת מסכלות רישתה בשליטת האדם לרע לו, ועובד בזה את עצמה ועוצמה. זה הטבע של עם ישראל, לעשות את הרצון האלוקי. זהו, בזה טוב לנו. סיום, ואתה אחים כולכם צעירים וסכנים, בתופה אמיצה, נשוב לאותו התואר הנשגב שלנו, ונאמנים לעצם טבע נשמתנו. נעמוד כולנו לבצר את שבות שבותינו בארץ חיינו, על פי היסוד של התואר והאמון העצמי. נגלה בכל מפעלי החיים הכלליים והפרטיים את אותו הרז הכמוז מכל האנושיות כולה, המתענה ביסורי כחשותה לעצמה. בת כל תפוצד ממורה הקודש עוד הפעם, מי גילה רז זה לבניי, רז שמלאכי השרת משתמשים בו. וכימי העולם כולנו, כל אחד חוצב להבות אש, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הטבע של עם ישראל נעשה ונשמע. לעשות את רצון השם. ולסיום, תרשו לי בעניין הזה להעיר הערה. אנחנו חיים בתקופה שנקראת התקופה הפוסט-מודרנית. פוסט-מודרני זה נקרא מודרן, אתם יודעים מה זה, פוסט זה אחרי. תראו, צריך לדעת, לכל אחד בעולם הזה יש לו את הבחירה לבחור בין שני מסלולים, כמו שהיה לאדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, שני מסלולים לפניך, מסלול אחד שנקרא עץ הדעת טוב ורע, מסלול השני עץ החיים. מסלול לדעת עץ הדעת טוב ורע זה המסלול שאתה מגיע לאמת מתוך התחככות עם השלילה. זה מקביל למשל של המגלשה המעוקלת. אתה כל הזמן מסתבך, מתעכל, ומתוך זה אתה מגיע לאמת. זה מסלול לדעת טוב ורע, המסלול של שלילת השלילה. אני אומר, אני רוצה לבדוק, זה טוב, לא טוב. בדקתי, זה לא טוב, זה רע, זה רע, זה רע. נו, מה נשאר? נשאר הדבר האחרון, זה התורה, זה הטוב. ייסו לכל העולם, ייסו להודו, ייסו לדרום אמריקה, יגידו, יפגשו בהודו, איזשהו כומר בודי, תלמד אותנו מיסטיקה. שאתה, מאיפה אתם? אנחנו מישראל. הוא צוחק. הוא אומר, קודם כל, אני גם יהודי. ב', מאיפה אתם חושבים שלמדתי את כל זה? יש איזה יהודי תימני זקן, באיזה כפר, במרכז הארץ. מה אתם באים פה להודו? מה? אתם רוצים מיסטיקה? בסדר. למה מיסטיקה? מה? הדברים הפשוטים לא מזינים אתכם? בסדר. למה אתם צריכים לבוא להודו? הכל בארץ הקודש. זה המסלול של עץ הדעת טוב ורע, שלילת השלילה. יש מסלול של עץ החיים. הולכים מיד במגלצ'ה התלולה, ישרה. הולכים כל הזמן על פי התורה, תומת ישרים תנחם. טוב, העולם, חלק גדול מהעולם, בוחר במסלול של עץ הדעת טוב ורע. אבל צריך לדעת, גם במסלול של עץ הדעת טוב ורע, כולם בסוף יגיעו לאמת הגדולה. שאלה בכמה איסורים, כמה אדם משלם, כמה עיקולים, כמה פיתולים. הפוסט-מודרניזם זה עוד תופעה. תופעה עם המון סכנות, המון בעיות. המון. אבל הייתי רוצה לגעת בנקודה אחת חיובית שאני מוצא בתופעה הזאת, נקודה חיובית, הכוונה לא בכך שעכשיו היא חיובית, אבל בעתיד היא יכולה להוביל דבר חיובי. הרעיון של הפוסט-מודרניזם, כמו שמגדירים, אין אמת מוחלטת, הכל אמת סובייקטיב, כל אחד עם האמת האישית שלו הולך עם האמת הפנימית שלו. כי יש כאן איזו בשורה שאדם הולך עם המשהו הפנימי שלו. זה לא סתם היגיון, לא סתם נורמה, הוא מחפש משהו אמיתי פנימי שלו. טוב, יש עוד מסלול רחוק, עד שאדם יגיע לאמת, האמת, האמת, האמת הגדולה היהודית, זה האמת של הנשמה. יש עוד מסלול ארוך. אבל הפוסט-מודרניזם הזה יוביל את העולם לאמת הגדולה של נעשה ונשמע. יהי רצון בעזרת השם שבחג הזה, אתם יודעים, הרב דסלר מסביר שכל שנה, ולא שמעמד הר סיני היה לפני 3,400 שנה, זה כל שנה חוזר על עצמו. מסופר על הבית יוסף שבאחד מלילות השבועות שהוא למד בהתמדה גדולה, ירדה לו אש מן שמיים ואמר לתלמידיו, זה אש של מעמד הר סיני. כל שנה אנחנו חוזרים למעמד הר סיני. ירצון בעזרת השם שנזכה בשנה זו לקומה נוספת במעמד הר סיני, ומתוך כך נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו. חג שמח ושבת שלום.